אנחנו אחרי שעסקנו ביקנעה, אז עוברים לחטיבה הבאה בגמרא, שלוקחת אותנו לסדרה של סוגיות על הבדלה. כפי שיכולתם לראות, זה ייקח אותנו למרחבים של סוגיות בפרק שמיני במסכת ברכות, וגם למרחבים של סוגיות בפרק רביעי במסכת פסחים. אני רק אזכיר לעצמנו שבמסגרת העיסוק שלנו ביקנעה, אז עלו מספר שאלות מעבר להיבטים הרחבים של הקנאה, אז עלו מספר שאלות ספציפיות על הבדלה. כן, שאלה אחת שעלתה שם זה מידת הזיקה והקשר שבין קידוש לבין הבדלה. שאלה שנייה שעלתה שם זה נושא הזיקה בין ברכת הנר לבין ברכת ההבדלה. ראינו שברכת הנר מאוד ניידת ביקנעה, אז וחלק מההסברים שניתנו לנהיות שלה זה שהיות היא לא חלק אינטגרלי מההבדלה, אנחנו יכולים להזיז אותה בכל מיני מקומות, ואני מבקש שנבחון קצת את נושא מקום ברכת הנר. שאלה נוספת שעלתה לפחות בדברי הרשב"ם ביקנעה, אז זה הזיקה שבין ברכת היין לבין ברכת ההבדלה. הרשב"ם טען, אנחנו נבדוק את זה שוב פעם, שברכת היין יותר קשורה להבדלה מאשר לקידוש, משום שמקדשים על הפת ומבדילים על הפת. לא נבדוק את הדבר הזה, אבל בעקבות זאת באמת הסוגיה הבאה בגמרא מתגלגלת להבדלה, שהיום נושא הבשמים עלה שם, ההתעלמות של יקנעה מבשמים, אמרה דורשני, פשוט מתעלמים מבשמים, אין בשמים. האם זה אומר משהו על הבשמים? האם זה רק בליל, ביום טוב שחל במוצאי שבת, או בלשון אחרת, השאלה המרכזית שריחפה אמר לי יקנעה היא, האם יקנעה מלמד משהו על ההבדלה בכל ימות השנה? אולי יקנעה הוא בפני עצמו, הוא מיוחד, כן? עכשיו, הסוגיה, עכשיו הגמרא פה מתגלגלת לסוגיות של הבדלה, כשהיום נעסוק בסדר הברכות, כשהיום נתגלגל לדיונים על מקום הברכות, כפי שנראה בהמשך הסוגיה מתגלגלת לסך הדעת, כפי שמתגלגלת לנוסח ההבדלה, אז ילווה אותנו קצת בדף הבא, ואני מתחיל פה פשוט בסוגיה הבאה אצלנו, שמיד יגלגל אותנו לברכות פרק שמיני. שם הסוגיה אומרת אצלנו, רב הונא בר יהודה איקלא לבי רבא. כן, אומר לנו הרשב"ם, זה קרה במוצאי שבת רגיל, אנחנו עזבנו את יקנעה. הייתו לקמיו מאור ובשמים, בריך רבא הבשמים ברישא והדר המאור. אמר לי, איך אתה עושה דבר כזה? והא בין בית שמאי ובין בית הלל, מאור ברישא והדר בשמים. כן, הגמרא מבקשת קצת תסביר מה אמרת, ומה היא דתנן, זו משנה בברכות פרק שמיני, בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה. עכשיו, יש פה מחלוקת לגבי הסדר בין ברכת המזון לבין ברכת הבשמים, אבל אין מחלוקת שברכת הנר היא לפני ברכת הבשמים, והרי רב הונא בר יהודה בבי רבא הוא רבא בירך קודם על הבשמים ואחרי זה על הנר, בדיוק הפוך ממה שנאמר שם לשתי השיטות. ועל זה מתרצת הגמרא, אמר אני רבא באתרי, רבא עונה ומסביר, ואמר זו דברי רבי מאיר, דיינו משנת ברכות היא כשיטת רבי מאיר, אבל רבי יהודה אומר לא נחלקו בעת שמאי ובית הלל למזון שהוא בתחילה ועל הבדלה שהוא בסוף, בניגוד למשנה, לרבי מאיר שאומר שלא נחלקו שהנר הוא ראשון והבדלה הוא אחרון. רבי יהודה אומר לא נחלקו שהמזון הוא ראשון והבדלה הוא אחרון. על מה נחלקו? על המאור ועל הבשמים. בית שמאי אומרים מאור ואחר כך בשמים, ובית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור. ואמר רבי יוחנן נהגו העם כבית הלל ואליבא דרבי יהודה, וכך שרבא נהג כשיטת בית הלל, אליבא דרבי יהודה, והכל בא מקומו בשלום. רק שאנחנו צריכים להתחיל לעיין שם בכל הסיפור הזה שם במשנה ברכות, כן? אז לפני שניכנס לעובי הקורה בכלל השאלה של סדר הברכות, מה עומד בשורש המחלוקת, בוא ניתן לעצמנו זה דין לחשבון פשוט לגבי הופעתה של הבדלה בספרות התנאים, וזה באמת יפתח גם שאלות על הדמיון והקשר בין הבדלה לבין קידוש. שכן, האמת היא שההבדלה לא מופיעה בשום מקום יחד עם קידוש של ספרות התנאים. אנחנו פה כבר יושבים כמה שבועות, שמענו כבר בתחילת השיעורים על שיטת הרמב״ם, שבכניסתו וביציאתו, פגשנו רמב״ם שוודאי מתאר באופן מושגי את קידוש וההבדלה כמשתייכים למערכת אחת שמכניסה את השבת ומוציאה אותה. אנחנו מקבלים את פני המלך בכניסת השבת, והקידוש מבטא את זה, ואנחנו במוצאי השבת אנחנו מלווים, אנחנו נפרדים ממנו. זה מערכת אחת של הבחנה בין קודש לחול, במעבר מחול לקודש ובמעבר מקודש לחול. כנגד זה אני רק מזכיר, גם למדנו רמב"ן שמתאר את קידוש כלקדש את יום השבת. אין במסגרת דברי הרמב"ן שום רמיזה שההבדלה פועלת פעולה דומה למה שפועל הקידוש. הקידוש מקדש את השבת, ההבדלה לא מחללת אותו, כבר ההבדלה אולי עושה פעולה אחרת. הביטוי הכי מובהק לזה הוא בהרבה דעות בראשונים, שההבדלה היא דרבנן רק, ואילו הקידוש הוא דאורייתא, כלומר, הם פשוט מושגית נפרדים. הם לא, האמת היא, אני חוזר, בספרות התנאים, הקידוש וההבדלה לא באים שוב פעם, בשום מקום ביחד. לא מתואר יחד. הקידוש נדון במקורות שכבר למדנו במחלוקת אחת במשנה ברכות שעוסקת בסדר הברכות של האם קודם קידוש ואז יין, או קודם יין ואז קידוש. זה אחרי זה ראינו בתוספתא את חטיבה שעוסקת בקידוש בפרק ג'. כשאני עובר להבדלה, אני מגלה שההבדלה נמצאת גם במשנה ברכות פרק ה', שם היא עוסקת בהבדלה בתפילה. ואני גם מגלה שההבדלה נמצאת בברכות בפרק ח', שם יש דיון גם בית שמאי ובית הלל על סדר הברכות. אם אני מחפש איזשהו מקור תנאי שמצרף את ההבדלה לאיזשהו מוסד שקיים בכניסת השבת, אז זה לא קידוש אלא זה התקיעות. במשנה בחולין, ראיתי את זה ממש בסוף הדף, שם המשנה בחולין אומרת כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה, וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה. יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעים ולא מבדילים, מוצאי שבת מבדילים ולא תוקעים. מה זה התקיעות? אני רק אזכיר בקצרה, שנה שעברה בשיעורים ברמת אשכול עסקנו בזה בהרחבה. התקיעות, המשנה בסוכה מתארת בפרק חמישי, אלו תקיעות שהיו תוקעים ביום שישי, היו שש תקיעות, שכפי שראינו אז, שלוש מהם נועדו לאסוף את העם מהשדות, לכנוס אותם לשטחי כינוס, כבר פנימה לתוך העיר, ושלוש מהם הם במועדים הקרובים לכניסת שבת, הם חדלו ממלאכה. הטקס הזה של התקיעות הוא טקס של יום שישי של כניסת השבת. כנגד זה המשנה מתארת את את ההבדלה, ומה שהיא פחות או יותר אומרת הוא שכאשר תוקים לא מבדילים, כאשר מבדילים לא תוקים. פשטות המשנה שאין תקיעות במוצאי שבת. אני רק מזכיר, הבאתי את זה פה בדף, שהרמב״ם וחלקו עליו גדולי הראשונים, הרמב״ן, זה הכל הולך סביב פרשנות של גמרא בשבת וקוף לדלת. הרמב״ם כותב שגם מוצאי שבת תוקים. בפרק ה' הלכה חף, הרמב״ם כותב וכן תוקים מוצאי שבת אחר צאת הכוכבים להתיר העם למעשה. המחלוקת היא האם שהמשנה אומרת שאין תקיעה, האם זה מוסף על יום טוב שחל להיות אחר השבת, או האם זה על כל מוצאי שבת. אז בואו לא ניכנס לזה, אבל יש פה משנה ששמה את ההבדלה ליד משהו שמכניס את השבת, ודווקא הוא תקיעות ולא קידוש. כלומר, שזה יבוא כאילו מעין איזה זוג עם קידוש, זה בתנאים לא קיים. זה דבר ראשון. מה כן? מצד אחד אנחנו מרגישים דמיון לקידוש. נתחיל במערכת הכפולה, כמו שיש שני קידושים ושתי הבדלות. אחת בתפילה,
ארבע קידוש.
יש אחת בתפילה ואחת על הכוס. בסדר? לא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני אומר, יש קידוש בתפילה וקידוש של הכוס. עכשיו אתה צודק, קידוש של התפילה יכול להיות פעמיים, וגם קידוש של הכוס יכול להיות פעמיים. ראינו שיש קידוש בבית הכנסת. יש שתי מערכות הבדלה בתנאים. הבדלה בתפילה, כאמור התנאים חולקים סביב השאלה איפה לשבץ את ההבדלה בתפילה, וכאן יש הבדל גדול מקידוש, כי בעוד שהקידוש מחליף את כל האמצע, את כל הקישקס של תפילת חול, את הכל מוצאים, את כל ה-12 או 13 ברכות ומכניסים ממקומו ברכת קידוש, פה ברור שזו תפילת חול. אבל השאלה איפה לשים, וזה מחלוק את תנאים, האם ברכה בפני עצמה, האם בהודעה או האם בכונן אדם. כן, זו, אבל רואים, זה דומה מאוד לקידוש, יש פה, כמו שיש קידוש בתפילה, יש הבדלה בתפילה, ובנוסף, מה אני רואה בעליל במשנה ברכות פרק שמיני, שיש גם הבדלה שנעשית, אפשר להגיד על הכוס, כן, כלומר, מיד נראה את זה כך פשוט, אבל יש הבדלה שנעשית בבית, בזיקה לסעודה שאכלו אותה, כנראה בסוף סעודה שלישית, כן? זה מאוד מזכיר את קידוש. מצד שני, כבר מקריאה פשוטה של משנה בברכות והשוואה בין שתי מחלוקות בית שמי, אנחנו מרגישים שמשהו פה קצת שונה. משהו פה קצת שונה, כי הקידוש מחלוקת בית שמי ותראה לסדר הברכות כולל שתי ברכות, יין וקידוש, ואילו המחלוקת הזאת של ההבדלה היא מדברת על לא פחות מארבע ברכות. יש לי מזון, יש לי נר, יש לי פסמים ויש לי מאור, והמחלוקת מיד נסה לנתח להבין זה באיזה סדר. זה כבר היה חבילה אחרת לגמרי, זה חבילה של ארבע. דווקא הדבר הכי מעניין הוא שהברכה על היין לא נזכרת במחלוקת הזאת. מדובר על מזון, זה דובר על מה המזון עושה פה, אבל לא מדובר בכלל על יין, כן?
מזון, זה ברכת המזון, קידוש, אני הבנתי שזה היין של הקידוש.
מצוין, ובואו בעצם נשאל את השאלה. אני רואה שההבדלה כאן כוללת חבילה הרבה יותר גדולה, וזה כבר שובר לכאורה בפרט ראשון את הסימטריה שבינו לבין הקידוש. זה נראה לא סימטרי. אני רוצה לבחון שני כיוונים כמעט מנוגדים. כיוון אחד שבאמת אומר שהם לא סימטריים, בואו נפריד ביניהם, לבין כיוון שני שינסה לשכנע אתכם שיש גם בסמים וגם נר בכניסת שבת, ובלשון אחרת נהפוך אותם לסימטריים אם נתפיח, נגרום לקידוש להיות יותר גדול, כן? אני אראה לכם שזאת אופציה, אבל אלו שני כיוונים אפשריים כשאני בא לבחון את הנושא הזה. סליחה, בבקשה.
שהדלם
שמיין
נר ומסמים לא קשורים.
זה יותר להגיד שלא
מצוין.
בואו נעשה לבדוק את זה פה.
או שאני אוסיף עוד אפשרות.
בבקשה.
שאולי מבחינת הפרישה משבת, זה דורש עוד כמה מרכיבים לפרוש מהם, שזה כולל סמים
ואור. מצוין, כן? אז בואו נעשה באמת קצת להתייחס לדבר אולי הכי מפתיע בתיאור במשנה, וזה המזון. מה זה עושה שם? אז שגאי פה כבר אמר משהו שדעתי נכון, אבל לא, בסדר, אני רוצה שהקהל ישתתף. מה אתה רוצה, שימדומו לי כמה פסלים ויעלנו בראש, שירדמו, זה גם קורה, כן? לא, אני רוצה שתאירו. אבל אני רק אומר, באמת המזון הזה הוא הדבר הכי משונה. מה מזון עושה שם? אנחנו מכירים הבדלה, לא יודע אם מישהו ראה פה רשי כשהוא מדבר פה בפסחים על הסיפור הזה של איזה סדר, אז רשי אומר כמו שאנו עושים, כן, ככה רשי אומר. כולנו יודעים מה זה הבדלה, יש יין וזה, אנחנו מרגישים זה נורא דומה, נכון? אבל המזון הזה קצת משונה, וכאן שרגעי, נכון? זה השם שלך? מה הצעת? שאולי המזון הזה הוא בעצם רומז ליין, כי היין מגיע כברכת המזון שנאמרת על הכוס. וכאן אולי יש פתח, כתבו על זה, מי שרוצה לראות, אלבוגן כתב את זה מאמר, הדברים מסוכמים, מי שרוצה לקרוא בהרחבה, בספרו של יוסף טבורי, פסח דורות, יש לו שם במסגרת העיסוק שלו בארבע כוסות, הוא גם מסכם קצת את המחקר ההיסטורי על קידוש ועל הגדלה, והוא מסכם שם, גם דניאל גולדשמידט פרסם על זה מאמר במחניים, אני חושב שגם מסכמים את הכיוון הזה, והוא להניח שההבדלה שמתועדת כאן מחוק לבית שם ובית הלל הייתה נאמרת בסיום סעודה שלישית. אתם שתשימו לב, זה דברים שעסקנו בהם גם כאשר עסקנו בקידוש. הקידוש על ההבדלה על היין, ההבדלה עם הבשמים וכולי, זה בית שמיים בית הלל, זה מזמן בית שני. לעומת זאת מחלוקת התנאים על איפה שמים את ההבדלה בתפילה הוא מחלוקת של חכמי יבנה. הם כבר מספיק מבוגרים לשים לב לדבר הזה, כן? כלומר, זה רבי אליעזר וזה רבי עקיבא. עכשיו, בזה צריך לצרף את השאלות שעוררנו אותם כשעסקנו בקידוש. אני לא ממציא פה כלום. וזה במתי זמן תפילה בכלל, ומתוכו גם תפילת ערבית. וכאן בעצם ההבדלה הקדומה. אם אני שואל, זו שאלה שהתלמידים שואלים, מה זה שתי ההבדלות האלה? מה צריך אותן, כן? אז אני יכול להגיד שההבדלה הפשוטה יותר, הקדומה יותר, במשניות, היא ההבדלה בסעודה. ההבדלה על התפילה היא מתקופת יבנה, כשאז אנחנו רואים כל נושא התפילות הקבע קיימות שם. אם כשלמדנו על קידוש, דיברנו על אפשרות שהקידוש בתפילה הוא קדום לחורבן הבית, שכמי יעיד עליו רבי אליעזר ורבי צדוק, העיד על אביו רבי צדוק, אין לנו עדות מקבילה על הבדלה. זה הכל אחרי החורבן. ואותו כל הסיבות שנתנו פה בשם הרביה, שאול ליברמן פיתח את זה, זה חזרה קצת, שגם אם תפילות הקבע הם אחרי החורבן, אבל בערבית היא רשות, אבל בליל שבת זה חובה. למה? בגלל חובת הקידוש. כל זה לא נכון על הבדלה. ובפשטות ההבדלה הקמאית הראשונית הקדומה היא ההבדלה שמתוארת בפרק ח'. וכאן
איך מסתדרים הגמרא שמה שקרוב על התפילה שירו קרוב?
הגמרא היא לא היסטוריה, בסדר?
לא,
החשיבה של הגמרא היא לא היסטורית, גם כי טוענת טענה היסטורית זה לא היסטוריה ביקורתית, בסדר? שאני אסביר קצת יותר? אני מוכן, אני
אוקיי.
הגמרא לא משחזרת את העבר, גם כי טוענת טענה היסטורית זה טענות מושגיות שנאמרות כשלבים, אבל זה לא בהכרח נאמר מתוך תיארוך של רבדים לפי אמות מידה ביקורתיות, של תיארוך של רובד, של תקופות. כשסבא שלי היה מדבר היסטוריה לא היה זה שום קשר לעבר, זה הכל היה בהווה תמיד. שאלת על השיעורים שלו, החוש ההיסטורי שלו היה לגמרי לקוי, הוא היה גאון הביונים, אבל הוא לא היה היסטוריון.
אבל זה מעריך של 300-400 שנה, איך שאתה מסביר.
בית שמאי בית הלל זה בית ראשון, זה סוף בית שני, המאה הראשונה לספירה. זה המאה של החורבן, ביבנה, זה 100 שנה אחר כך, זה לא כל כך רחוק.
אז זה 200 שנה.
לא. שמאי והלל חיים בזמן הורדוס. הורדוס מת ב-4 לפני הספירה. בית שמאי בית הלל זה לתוך המאה, זה בתקופת הנציבים, זה לא כל כך רחוק,
אז מאה, 50 שנה. אני רוצה לדעת טווח בזה.
אתה יודע אתה רוצה טווח, אבל אני לא אתן לך להגיד דברים לא נכונים. רבי אליעזר ורבי עקיבא הם מרד בר כוכבא, רבי עקיבא נהרג במרד בר כוכבא, מרד בר כוכבא הוא 135-138,
אוקיי.
האמת היא אי אפשר תאריך הכל מדויק, זה לא, אנחנו מדברים בגושים,
אבל היה שלבי, אתה אומר שלא,
יש פה שלב, בוא נגיד ככה, ההבדלה הקדומה. עכשיו כאן אני רוצה להוסיף עוד משהו עוד לפני שנתח עכשיו את ההבדלה, לפלונטר הזה של המבנה הענק הזה של ההבדלה, שהוא כולל המון ברכות, שברכת הבשמים גם מוכרת לנו, ודאי לנו המאוחרים, כן, מה שאתה אומר, היא מוכרת לנו גם בלי קשר להבדלה, נכון?
כן.
מוסכם? כמה מכם מברכים ואומרים לי בשמים סתם ככה?
לפעמים.
מדי פעם. את המזרח עושים את זה יותר. כאילו האשכנזים אלה...
יש עבודדים
רחמים. זה לא קורה הרבה, בואו נהיה גלוי אלף, כן? כל נושא העריכות, אנחנו פחות מכירים אותו. אבל זה כן מוכר לנו מושגית, בוא נתחיל מזה, עזוב שאנחנו לא נוהגים את זה. מושגית, כולנו יודעים שאם מביאים לך אתרוג עם ריח טוב, אם מביאים לך שמן אפרסמון, מישהו יודע מה זה אפרסמון, אם מביאים לך הדס, אתה אמור לברך ברכה, נכון? כולם יודעים את זה. כלומר, אנחנו מושגית לא קושרים את ברכת הבשמים דווקא למסגרת של הבדלה. עוד מה נאמר את זה בצורה פשוטה. כשאנחנו רואים מה שיש ברכה ברבי אליעזר להבדלה, אנחנו רואים היא יכולה להיות גם בלי הבדלה. לעומת זאת, ברכת בורא מורה האש, ברור לכולנו שהוא לא קיים אלא במסגרת ההבדלה. לכן אני כבר אגיד, כאילו מושגית, מה זה מורה אותנו לחשוב, שאולי גם יש פער בין הברכות, לבחינת זיקתן להבדלה, אבל כאן אני אומר ככה, הבשמים מופיעים בצורה מאוד מאוד בהירה, במשנה בברכות בפרק ו', בעצם כטקס סיום סעודה. אני רוצה קצת להסביר את זה מבחינת... סליחה? המוגמר, נכון, אני הולך למשנה ברכות, פרק ו', תרשו לי רק לפתוח, זה לא הכל נמצא בדף, אני לא יכול אף פעם להכניס את הכל. במשנה ברכות פרק ו', המשנה כותבת, ואני מקריא, המשנה כותבת, אני קורא, בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, לאחר המזון, יש פה יין לאחר המזון, אחד מברך לכולם, והוא אומר על המוגמר, אף על פי שאין מביאים את המוגמר, אלא לאחר הסעודה. אבל עכשיו, מה שאנחנו למדים, שבסיום סעודה, הם היו נוהגים להביא מוגמר, שבפשטות המוגמר, זה מגש כזה עם כתורת, שמפיץ ריח טוב, משהו על מפיצי ריחות, כן? בעולם שהגיינה לא הייתה משהו, והיו מתמודדים בין היתר עם ריחות רעים, לא על ידי מקלחת, לא על ידי מים, אלא על ידי
כיסוי,
על ידי מוגמר, כלומר כל מי שקצת עיין בסוגיות בברכות פרק שמיני. אני אומר לכם בכנות, אני לכבוד השיעור הזה עברתי בבקיאות על רוב פרק שמיני בברכות, כאילו קראתי את כל הגמרות, בבלי, ירושלמי, חלק דחפתי לכם לדף, חלק ריחמתי עליכם, אבל אני כן אומר, רואים את הדברים בצורה מאוד ברורה, מת, איך אנחנו מתמודדים עם מת? זה לא טוב המקרר, כך אנחנו פותרים את הבעיה, מה הם היו עושים? יש להם כל מיני פטנטים, אחד זה הסוגיה שהמתארת, זה לקרר אותו בכל מיני שיטות משונות, כן? אחד היה, הוא מסריח, נביא משהו אחר שעושה ריח טוב. אני לא יכול להיכנס פה לכל תולדות הבוסם, אבל כן קראתי הצורפתים שמאוד אוהבים בוסם, לא מתקלחים כל יום, אני לא רוצה להרחיב יותר, לא רוצה לפגוע פה באף אחד, כן? זה גם דבר ידוע שהאירופים מתקלחים פחות, זה גם מסיבות שמזיעים פחות. אקלים יותר קר, זה גם מסיבות, לנו זה נראה מובן מלט, אבל זה מקלחת בבית, ואבא שלי גדל בבית, בלי אמבטיה, הוא נולד בצרפת, אבא שלי, אז אני יכול, סבא וסבתא היו הולכים לפעמים לבית מרחץ הציבורי, או כמו שחלק מהיהודים שאנחנו מכירים, אני גדלתי בשכונה הזאת, שעוד היו לחלק מהמשפחות פה שירותים בחצר, אני המטפלת של אחותי הצעירה, שגרה ברחוב חיל נשים, פינת רחוב אחיש, עוד הרבה לפני שזה היה פנסי פה, לא היה שירותים בבית, בקטמון, אתם מאמינים? היה שירותים, אתם חושבים שהיה שם מקלחת?
באתי מערבים.
היה, אז היה לכם למקווה, למקווה פה לפני ששיפצו אותו, שהוא לא היה כוח יפה, כן? זה למקווה, ומתקלחים, יום שישי מתקלחים במקווה, מתקלחים כל יום, כאילו... עכשיו, אני לא אעריך בזה, אני רק אגיד, בחברות כאלה, הבשמים משמשים כגורם מאוד מאוד חשוב.
כיבוס בגדים.
סליחה, נכון. היו מחפשים כל יום את הבגדים שלהם, היו מחליפים בגדים.
מחפשים שתן.
לא עליהם חומרי ניקוי. זה לא דברים כל כך... זה לא דברים, אני לא מחדש פה כלום, אבל כל מי שלמד הלכות נידה פעם, למד את הסוגיות במסכת נידה של כתמים, מתחלחל מההיגיינה שם. כלומר, התיאורים שאנשים היו מעבירים בגד מאישה לרעותה בלי לכבס. משהו שלא עלה הדעת של מישהו היום, כאילו מישהו היה לובש תחתונים של בן אדם אחר בלי שהוא חיבס אותו, אבל מדברים על זה במפורש, ואז אפשר לתלות באישה אחרת הכתר, התיאורים של השוק.
לצאת עם
רבב על בגדו. רבב על בגדו, אתה עכשיו מבין, זה משהו מאוד מיוחד, שלא יהיה לך, לכולם היה רבב על הבגד, לכולם היה, כן? אתה קורא, אישה שלך בשוק, יש לה כליה בדיני כתמים, למה? כי האדם מושפרץ לכל עבר, הרחוב מלא ב... אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי, לחלוטין אחר, ההיגיינה שם הייתה משהו שונה לחלוטין, והמוגמר או הבשמים הם היו חלק מאוד גדול של המאבק של החברה בריחות שהסתובבו שם. טקס של סיום ארוחה, השולחן די מלוכלך, שתדעו, אין להם ניילון, שהם, אני לא יודע איך נראה אצלכם השולחן בסוף ארוחה, הסיפור המפורסם על רבי עקיבא איגר שהיה שופך בתחילת הארוחה, כשהאורח ישפוך ירגיש לא נוח, אצלי בבית בטוח היה צריך את זה. כלומר, הילדים שופכים, זה שופך, זה נשמע, השולחן לא משהו נקי. אני כבר הרבה זמן מנסה להסביר לאחד מהמתבגרים שכשהוא אוכל מרק ויש לו עצמות, הוא לא חייב לעשות ערימה ליד הצלחת על המפה, כן? הוא יכול לשים במזה מפית לחסות, הוא יכול לעשות כמוני שאיכשהו אני מצליח לאכול מרק והעצמות נשארות בצלחת. זה לא נראה לו אופציה. אבל בסוף הארוחה כזאת, היום מגלגלים את הניילון, טוב, עכשיו נקי, אין מגלגלים ניילון. אבל נגיד רק דבר פשוט, אחרי כל הדברים האלה, המוגמר מתואר במשנה ברכות בפרק ו' כקשור בסוף ארוחות. שבש רגעי ואומר עוד דבר, אני יודע גם ממשנה ברכות פרק ו', אני לא אפצח פה את הסוגיה האם אכן ברכת המזון טעונה כוס. אני אבל אומר שרגעי, אני קראתי שיש יין אחר המזון, אני יודע שזה נראה די ברור שהם אחרי ארוחה והיו יושבים ושותים. אני גם אגיד שזה הזמן לשתות, כי משהו לא לסדר. על היין מדברים, בזמן האוכל אפשר להתווכח אם טוב לדבר או לא, אבל יין זה הזמן לדבר. אצל היוונים, לא אצל הרומים, אצל היוונים, הסימפוזיון היווני, אחרי שאכלו היו מביאים את השתייה ואז הם מתחילים את הדיבורים, זה הזמן. עכשיו הם היו יושבים על השולחן, לא היה להם משהו יותר מדי לרוץ אליו, לא היה להם לא אייפונים, לא מחשבים, לא טלוויזיות, לא... הם יושבים על השולחן ומדברים, ועם יין, ואחריו כאילו הרוחה נגמרה, אבל ממשיכים את המפגש החברתי, נקרא לזה. ברקע זה יש תיאוריה שלדעתי היא סבירה, אבל מישהו פה חושב שהיא לא סבירה, זה בסדר, שהתיאור כאילו הפשוט הזה שהמשנה, המפגש הראשון עם הבדלה, שהיא מתארת את הסדר של מזון, מאור, פסמים והבדלה, יש להניח שההבדלה הקדומה היא נעשית, הסעודה השלישית היא הסעודה האחרונה של השבת, היא גולשת לתוך החושך, המזון מביא איתו את היין, כי זה היין של ברכת המזון, זה אותו כוס. הבשמים באים לעולם מתוך מה? מתוך המוגמר, כחלק, כי ההבדלה נעשית בסוף סעודה. מה הבשמים? אין שום זכר בספרות חז"ל בגלל נשמה יתרה. אלו הסברים שיבואו לעולם שההבדלה תתנתק ממסגרת הסעודה, ואז הבשמים הם בשמי מוצאי שבת. אבל מבחינת המקורות חז"ל, זה לא נסתם בשום מקום, זה הסברים ימי ביניימים, כל הנשמה יתרה וכו'. כאן בהצעה שההבדלה הקדומה הייתה צמודה לסעודה האחרונה של השבת, בסיום הסעודה האחרונה של השבת מבצעים הבדלה, חלק מהמרכיבים של ההבדלה הם בעצם מרכיבי סעודה, שכאן היא תורה שאלה בצדק, וזה בעיית הסדר. בעיית הסדר כאן היא, היות ויש פה כמה מערכות, יש פה מערכת אחת שהיא מערכת הסעודה, מערכת שנייה שהיא מערכת ההבדלה, השאלה היא עכשיו איך משלבים אותם אחד בשני. זה מאוד מזכיר את בעיית יקנה, אז איך אני משלב מערכות שונות של ברכות והופך אותם לאחד, לפי איזה סדר כרונולוגי. למשל יש פה ראשונים שאומרים רב יהודה, כמו מיד לדבר עליו, שאומר קודם מזון. האם זה בגלל שזה כמו ביקנה, זה השיטה של שמואל, כי להיות והוא קשור למה? לסעודה של שבת לעבר. אז קודם תברך ועכשיו תעבור לבא, כמו אני הולך לפי הסדר שהוא מופיע. אם אני בונה את זה באופן אחר, בוא ניכנס ביד למחלוקת, ננסה לשאול את עצמנו אולי מה המחלוקת. אבל יש פה השערה שהחלק מרחיבים של הבדלה הם מגיעים בגלל הזיקה לסעודה, לאחר מכן הם כבר באופן ברור הופכים להיות חלק ממערך ההבדלה, כמו זה חלק ממערך מוצאי שבת, והם הופכים, הם מתנתקים מהסעודה. וכך מראים, שאלנו איך אני מגיע לחוסר הסימטריה בין קידוש לבין הבדלה. בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, דווקא ההסבר הזה יוצר איזושהי סימטריה מסוימת ביניהם, במיוחד לאותם דעות של אין קידוש אלא במקום סעודה. הקידוש הוא בעצם היין לפני המזון, וההבדלה הוא היין לאחר המזון. אם אני אומר למה אין סימטריה, התשובה היא מאוד פשוטה, תסתכלו כמה יפה ארוך השולחן בתחילת הסעודה ואיך הוא נראה בסופו. זה תרגיל מאוד מאוד פשוט, כן? ת, תלכו לחתונה, תראו איזה יופי נראה עם השולחנות הערוכים, הצלם תמיד מצלם אותם, ככה שיכנס איזה תמונה אחת יפה לאלבום, תראו איך זה נראה בסוף, לא צריך מוגמר בהתחלה, שולחן נקי. כלומר, מבחינה מושגית, למרות הפער, ההסבר הזה יכול דווקא מאוד מאוד לקרב אותם. פשוט ההבדלה רוכבת על הכוסות של, של הסעודה. רק שהקידוש הוא היין לפני המזון, והבדלה הוא היין אחר, זה במילים מאוד פשוטות, מחלוקת רב יהודה ורב יוסי. רב יהודה התעקש שהקידוש צריך להיות היין לפני המזון, ורב יוסי אמר שגם קידוש יכול להיות יין לאחר המזון, אבל באיזשהו מובן, הם שניהם בעצם שייכים לסעודות השבת. אחת, הקידוש בתחילת הסעודה הראשונה, ההבדלה בסוף הסעודה האחרונה. ההבדל במבנה הוא כי בסוף הסעודה זה נראה אחרת משהו בתחילת הסעודה. כן,
רק שרשי כאן אומר
שמדובר,
שאחד אין לו כוס, אלא כוס אחת.
אני יודע, כי רשי כבר חי באיזה מסגרת, שברור שמה. ההבדלה על כל מרכיביה התנתקה מהסעודה, אז היין נתפס בתודעה כמה? יין של הבדלה. הבשמים נתפסים כבשמים של מוצאי שבת, לא כסוף הסעודה. ואז רש"י שעומד מול המשנה, והמשנה מתארת מזון, זהו קינטה. ואני אומר, אתה קורא את המשנה לבד, אתה עכשיו רק מספרות התנאים, אתה יכול גם להציע את הכיוון ההפוך. בהחלט. עכשיו אני גם אוסיף, פה ברור שההכנסה של הנר נראה כמשהו באמת באמת שונה, ואני חוזר עכשיו לבשמים, אני אסביר. כאמור, הבשמים מוכרים גם מחוץ להבדלה, אבל ברכת הנר, אנחנו מיד ניכנס לעובי הקורה, היא ברכה שמעוררת השתאות. קודם כל ברור שמברכים עליה. בית שמאי ובית הלל חולקים, לא מאמין שנספיק היום לנתח את המחלוקת, האם מברכים ברא מורש או בורא מורש, כן? אבל מישהו מכיר ברכה כזאת בפעם אחרת? ברור שלא. אבל במילים אחרות, ברור שהברכה הזאת היא לא, כי בסוף הסעודה מביאים נר ומברכים עליו. כלומר, אם מישהו יכול לטעון על הבשמים, שבסוף הסעודה, זה המוגמר, זה המוגמר, זה בכלל לא נשמה יתרה. אחרי זה זה יהפוך לנשמה יתרה. אבל על הנר אפשר לומר את זה. עכשיו, בעלי התיאוריה הזאת לא כל כך מתייחסים לנר מספיק. בכלל, אני יכול להגיד לכם, אני כבר שבועיים, זה שאין שיעור, זה לא אומר שאני לא חושב על השיעור כל הזמן. זה רק אומר שיש לי יותר זמן לבשל את זה, כמו להתבשל עליו. אבל אני, יש לי המון מחשבות על ברכת מורש, ואני אשתף אתכם, כמעט לא כתבו איזה כלום. כלומר, אני אשתף אתכם, אבל זה ברור שזו ברכה מיוחדת של מוצאי שבת, היא משהו מיוחד, הוא לא אני, אבל יכול להיות שהוא גם לא חלק מההבדלה. יכול להיות שהוא פשוט ברכת מוצאי שבת, כן? אז נצטרך לבדוק, הוא ודאי מיוחד למוצאי שבת, זה עדיין לא אומר שהוא חלק אינטגרלי מההבדלה. זה שתי שאלות נפרדות, אבל היין והבשמים, אני חוזר, יכול בהחלט להיות שהם הגיעו כשריד, הם כאילו הגיעו להבדלה, סליחה, בגלל שזה היה נאמר בהבדלה הקדומה בסוף סעודה השלישית, שככה היו מסיימים את השבת.
אבל באמת זה לא הסימטריה שלפני השבת,
מול כניסת השבת, מצוין. ופה אתה לוקח אותי, שמואל, נכון? סוף סוף, כן? אחרי חצי שנה ידעת חלק מהשמות. שמואל לוקח אותי לאפשרות השנייה שציינתי, שבניגוד למה שתיארתי פה, שיש סימטריה, כי זה תחילת הסעודה, זה סופה. ההבדל הוא כי תחילת הסעודה וסופה לא נראים אותו דבר. יכול להיות שאולי אנחנו גם נגלה את הבשמים וגם נגלה את הנר בכניסת שבת. וזה רק אני אשלים, שהנר של כניסת השבת אנחנו מכירים, נר שבת. לגבי הבשמים אני רוצה רק להזכיר את הגמרא בשבת בדף למד ג' עמוד ב', כולם מכירים את הגמרא הזאת.
למה לא אומרים את שזה המוגמר? זה המקביל, המוגמר.
זה כי לא לגמרי מקביל, אבל כאן אני רק אזכיר הסיפור הידוע רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא יוצא מהמערה, כן, והוא לא מצליח להסתגל לעולם הזה, לעולם האמיתי, כן, אז הוא חוזר למערה, ואחרי שנה הוא יוצא מהמערה, ומה הוא מגלה? הוא מגלה סוד שהוא לא ידע אותו. בהדי פניה דמלי שבתה, כלומר בערב שבת, חזו ההוסה ועליו הנקי טרי מדני אסה, הולך עם שתי חבילות של הדסים וראית בין השמשות. אמרו לי, הני למה לך? אמר לו לכבוד שבת, ותסגי לך בחד, חד כנגד זכור, חד כנגד שמור. רשי שם, אני אקריא לכם את לשונו. רשי אומר, כשהוא על ההדסים האלה, שאותו זקן הלך איתו, חבילות של הדס להריח בשבת. ומה שאנחנו בעצם רואים, זה גם אולי את הכיוון ההפוך. שגם בכניסת שבת, אתה מכניס חבילות של הדסים הביתה.
שמינה חזרת היום,
ברכי גיבוש לברך על הדסים. אצל עדות המזרח, נכון? כן, הנה, המנהג הזה קיים.
היה לי
שכן תימני, בכפר הנואש,
היה מגיע לבית כנסת כל ערב שבת.
עם חבילות של הדסים?
לא עם הדסים, אבל עם... פרחים רחנים.
פרחים רחנים. כלומר, אני חשבתי שהפרחים שקונים לשבת הם, הם משהו מהסוג הזה. כלומר, קודם תארי את המוגמר בגלל הקטסטרופה של סוף הארוחה, אבל לא דווקא. זה נחמד מאוד. פרחים, לעשות ריח טוב בבית. כלומר, מה שאנחנו רואים, שוודאי יש מקורות שהם תארים, שזה כבוד השבת. ובמובן הזה, זה לא נמצא בקידוש, כן? שאתה... אבל בהחלט אפשר לראות איזה סימטריה מסוימת. לגבי הנר, אני רק אעיר בקצרה, שנה שעברה למדנו את כל הסוגיות של נר שבת, אז אני רק אתמצת מתוך אותם שיעורים. לגבי הנר, ברור שלא ניתן את הקידוש לעשות יחד עם הנר, מהסיבה הפשוטה שהקידוש הוא בליל שבת והנר הוא בערב שבת. מצד שני, ראינו שם, ראינו בשנה שעברה, בהחלט ביטוי מסוים בחלק משיטות הראשונים, לרעיון שאת הנר הזה בעצם היו אמורים להדליק אותו בשבת, רק שיום זה אי אפשר, אני מקדים, ובהחלט יש מקום, זה בעיקר בשיטת הבהג, שהרמב"ן חלק עליו מכל תוקף. שהדלקת הנר היא קבלת השבת.
בזמן קידוש מסתכלים על הנר.
מצוין. ובוא נוסיף, השיטת הבהג, שאדם שמדליק נר וזהו מקבל את השבת. הרמב"ן אומר, איך אפשר לקבל את השבת בעשיית מלאכה? ככה הרמב"ן שואל. אבל התשובה היא, קודם כל זרן, בדיון מאוד מאוד יסודי ברמב"ם בשבת חולק על הרמב"ן, הוא בעיקר תולה את זה שזה בעניין של אומדנה, של דעתו של האדם, כי האדם שמדליק את הנר הוא בזה חושב שזה הפעולה האחרונה לפני שבת, זה כמו מסדר כניסת שבת. אבל בהחלט יש מקום לשקול ברוח מה שנאמר קודם, היות והיית אמור להדליק את הנר מתי?
בשבת.
בשבת, לא צריך את הנר לפני שבת.
זה ביום טוב.
מיד אני לא רוצה להחזיר אותך, אבל אני רק אגמור את הרעיון ואז אני אעיר על דבריך. לא רוצה להחזיר, אני לא יודע, זה אשתך בסוף שלא תחליט מה נעשה, כן, אבל היא זאת שמדליקה את הנרות, נכון? ביום טוב עצמו. אוקיי, אז אני אגיד את זה לא בצורה החלטית, אלא אני רק אזכיר שיש מי שחושב אחרת, בסדר? זה פרוט שהוא יהודי סמכותי, אני רק נסיים. אתה אמור להדליק אותו בשבת, למה אתה מדליק אותו לפני? שאסור. כלומר, בעצם ההדלקה, כמו כשאתה עושה פעולה, אתה אמור לה בשבת, אתה באיזשהו מקום מבטא את הרעיון שאני לא יכול לעשות מלאכה בשבת, וכך אני, אבל אז בשנה שעברה גם עלה הרעיון, אולי הסימטריה בין אני מכניס את השבת והדלקת נר, ואני מוציא את השבת והדלקת נר, כי בשבת, זה יהיה בפרשת שבוע, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בשבת, אין נרות, כלומר, יכול להיות שבאמת יש פה מערכת סימבולית, דומה, הייתי אומר ככה, ופה אולי נזרק איזה רעיון ראשון למה זה הנר. אנחנו מיד ניכנס לעובי הקורא לנרות, אבל שיכול להיות שהדלקת הנר באה לסמל את הפעולה של מלאכה, שכשאני במוצאי שבת מדליק נר, וזה מה אני באופן סימבולי מראה? שעכשיו עושים מלאכה. זה כמובן תלוי בשאלה אחת מאוד מהותית, והוא האם הנר של הבדלה הוא נר שדלה כל השבת, או האם זה נר שאני מדליק אותו. עכשיו רק אני אעיר לאור ההערה של יום טוב, שכמה מכם ציינתם שמדליקים את הנר ביום טוב, סבי הרב סולובייצ'יק חשב שחייבים גם נר של יום טוב להדליק מערב יום טוב, וזה קשור בשאלה אחרת מהותית לגבי כל היסוד של נר שבת ויום טוב. מצד אחד הוא מוצג קשור, אולי נגיד את זה אחרת, במשנה בשבת יש שתי רשימות פסול של שמנים וגם של פתילות. משנה הראשונה מביאה רשימה של פתילות ושמנים שלא מדליקים בהם, ואז יש עוד פעם רשימה אחת של שמנים שלו ואחת של פתילות שלו. למה יש שתי רשימות של 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 פסול? אז אני יכול להגיד שמה שעולה בסוגיות,
בבקשה.
בוא נאמר ככה, הרשימה הראשונה זה נראות שלא דולקים היטב, הרשימה השנייה זה נראות שדולקים, רק מה
לא
מכובד, לא, יש ריח לא טוב, זה שמן שדולק מצוין, רק מה הוא מסריח נורא. עכשיו מה שעולה בסוגיות, שיש שתי רשימות של פסול או דיון, מהסיבה הפשוטה, לנר שבת יש שני מוקדים, יש לו שני יסודות. יסוד אחד זה שעצם העובדה שנר דולק בבית, תחשבו על חברה שאין בה חשמל, שאין בה תאורה בדרך כלל, עצם העובדה שנר דולק זה מדין כבוד שבת. אני אמחיש את זה, יש מושג שיקרא נר של כבוד, הכי קרוב שאני יכול להגיד זה מזכר כילד להורים שלי בכניסה לבית היה אור שהיה אפשר להדליק בפנים, לא להסתמך על אור של חדר מדרגות שהוא נכבה, ואמא שלי תמיד הייתה מדליקה את זה. זה כאילו איזה אמירה שאני מזמין אנשים לדפוק בדלת, כלומר כשאני מחשיך את הכניסה לבית כאילו אל תבוא. הנר הוא, והנר הזה שייך לפני שבת. חוץ מזה יש עוד נר שמטרתו לאכול לאורו, שהמשפחה תתכנס יחד, שתהיה תאורה בבית. ומה שהרב חשב שביום טוב, מדין כבוד יום טוב, עדיף להדליק אותו לפני כניסת יום טוב. אז כל אחד יעשה איך שהוא נוהג, לפי מנהג אבותיו. אני בביתי מדליקים את נר יום טוב לפני, כי זה מנהג אבות שלי, אבל הסבא שלי הוא לא סבא שלכם, אז זה בסדר. אבל אני סוגר סוגריים.
גם את זה וגם את זה.
זה נכון, זה נכון. בכל אופן אני רק מסיים פה את שני הכיוונים שעלו. כלומר, כיוון אחד קודם כל עלה שבדומה לקידוש גם ההבדלה בעצם קשורה בסעודה, זה יין לפני המזון, זה יין לאחר, הם באמת לא סימטריים. אבל למה הם לא סימטריים? כי תחילת הארוחה וסופה לא סימטריים, אולי הם באמת יחד. זה בעצם כיוון אחד שעלה. כיוון שני שעלה כאן הוא דווקא לחפש סימטריה מוחלטת. יש גם הדס ובשמים בכניסת השבת, גם נר, ועל רקע זה לראות אותם כסימטרים. אני יכול להגיד שאנחנו עוסקים בסימטריה, אנחנו צריכים לשאול האם הסימטריה היא מושגית או האם הסימטריה היא פרקטית. בעצם מה שהוא רוצה כאן בהצעה הראשונה זה סימטריה מושגית. הם קשורים בסעודה, הם קשורים בכניסה או ביציאה, רק שהבית לא, הסעודה לא נראית אותו דבר, כן? אבל זה עדיין לא אומר שאין סימטריה. כן, אז זה מבחינת מושגי היסוד. זה גם בא לידי ביטוי במה שציטטתי קודם מהרשב"ם, זה שמקדשים על הפת ולא מבדילים על הפת. למה זה? זה גם זה, עוד לפני שהגענו לסוגיה. זה פשוט, כי בתחילת הסעודה מה אתה יכול לעשות? לפת. אבל מה, בסוף הסעודה לפת? או בלשון אחרת, עצם העובדה שהקידוש הוא בתחילת השבת, לפני הסעודה של השבת, הוא בעל נתונים אחרים מאשר ההבדלה, שהוא אחרי שזה נגמר. אחרי האוכל מה נשאר? הכוס. ואז בעצם מה יבוא הרשב"ם יגיד לנו באופן נחרץ? אז בהבדלה צריכים יין יותר מאשר בקידוש. אבל התשובה היא, ההסבר הוא, כי הקידוש יותר קשור בסעודה שתבוא מאשר, מה הסעודה שתבוא יכולה לבטא את הקידוש, סעודה שהייתה מתקשה לבטא את ההבדלה. זה בעצם מה שהרשב"ם אומר. כי נראה בירושלמי בהמשך דווקא כיוון הפוך לגמרי, אבל יש להם ביניהם הבדלים בנתונים ההלכתיים, אבל מבחינה רעיונית הם רוכבים על השלוש סעודות. זה מה שאפשר לומר. עכשיו בואו נעשה קצת להבין את המחלוקת הזאת שבין בית שמאי, סליחה, שבין התנאים, מה הייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל? כן, בבקשה.
שמה שאמרת על הנר בערב שבת, מדהים לדעה הראשונה
שהנר ראשון? מצוין. בואו ננסה לנסח את המחלוקת. כן, מצוין. בואו ננסה לראות את המחלוקת. כן. בואו ננסה לראות מה עומד לנגד העיניים שלנו כך. אז רבי מאיר, או המשנה, שהגמרא אומרת שהיא רבי מאיר, רבי מאיר אומר שהמבנה הוא, הראשון הוא נר והאחרון הוא הבדלה, באמצע נמצאים לי מזון ובשמים. לעומת זאת, בא רב יהודה, ומה רב יהודה בתוספתא אומר לי, זה בשורה 20, מי שרוצה לראות, שזה בכלל לא המחלוקת, ברור שהמזון הוא בהתחלה וההבדלה היא בסוף. מה המחלוקת על המאור ועל הבשמים? אלא אולי שמתם לב שכאן יש הבדל בין התוספתא והבבלי לבין הירושלמי בשאלה מה בית שמאי אומרים, מה בית הלל אומרים. בתוספתא כתוב שבית שמאי אומרים שקודם מאור ואחר כך בשמים, בית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור, כך גם מופיע בבבלי. לעומת זאת בירושלמי בברכות מופיע אחרת. מי שרוצה לראות את זה בפנים ולהאמין לי, כן, אז זה נמצא בשורה 100 אני נמצא לכם, אל תדאגו, כן, זה נמצא שורה 160. אתם יכולים לראות על מה נחלקו, על הנר ועל הבשמים, שבית שמאי אומרים בשמים ואחר כך נר, ובית הלל אומרים מאור ואחר כך שמים. רואים שזה הפוך? בסדר, זה ברור? אבל מבחינת השיטות, לנו זה לא משנה בניתוח. כלומר, יש לנו פה קודם כל מחלוקת אחת. יש לנו בעצם שני אתגרים. מחלוקת אחת היא מה הקצוות, המחלוקת השנייה היא להסביר היא מה חשיבות הסדר באמצע. עכשיו בוא נתחיל מההצעה שלך, שרבי מאיר בעצם מרחיק לגמרי את הנר מההבדלה. ברבי מאיר נראה שהנר והבדלה לא מהווים מערכת אחת. בוא נאמר את זה בצורה גלויה. עצם העובדה שהמזון הוא באמצע, זה נראה מה? מאוד מאוד מה? משונה. זה לא נראה שיש פה מארג אחד אינטגרלי. ולכן אני הייתי אומר את הדבר הבא, במוצאי שבת שעברה, לא בירושלים, אלא בפרזים, איפה שאני גר, יש איזה דיון בפוסקים, מה היינו צריכים לעשות, ואני אסביר. למה אני הראשון? כי היו אוכלים לתוך הלילה כשהשבת תסתיים. השבת הסתיימה, אז מה יש? יש חושך, אז מדליקים את האור. זה מאוד פשוט, כן? מדליקים את האור, חושך. היו עושים סלשיטיס בחושך, כמו החלום של ראשי ישיבות, נוער, נכון, שרוצים שאווירה, כן? סתם זה נסיבות אחרות, כן? כאילו... אז הנר הוא הדבר הראשון שאתה מדליק. כשהנר נדלק, אז מה עושים? מברכים עליו. או בלשון אחרת, נכון, אנחנו נברר תכף למה ביוצאי שבת מברכים על הנר, אבל נגיד הנר הוא הדבר הראשון שאנשים עושים, אז מברכים עליו. הוא לא חלק מטקס ההבדלה. כלומר, הנר של מוצאי שבת מברכים עליו. אחרי זה אני עובר למה? לברכת המזון. עכשיו שיש אור אפשר לתפקד. וכאן אנחנו מגלים מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם המזון קשור לבשמים, או מה הסדר, מזון או בשמים, או בשמים או מזון. זה נראה מאוד מאוד פשוט שבשיטת בית הלל שקודם בשמים ואז מזון, די מסתבר שיותר חזק משיטת בית הלל שהבשמים הם לא באים מכוח ההבדלה אלא מכוח המוגמר של המזון. בדיוק עצם העובדה שהבשמים הם לפני המזון, זה מעורר את המחשבה שגם הוא לא קשור כל כך להבדלה, הוא בא בגלל המזון. בשיטת בית שמאי לעומת זאת, שאני קודם מזון ואז בשמים, כאן זה פתוח בפנינו. האם הם רצו להצמיד את הבשמים להבדלה, או אולי הם חשבו שבתוך המארג הפנימי של גם מוגמר, תמיד מזון ואז בשמים. כאן אני רוצה להראות לכם קישור אפשרי, וגם פה יש גרסאות הפוכות בבבלי וירושלמי. אפשר עולים עם המתוספת כפשוטה עוסק בזה. בתוספת הברכות פרק הלכה חפתה, שורה 15, בית שמאי אומרים אוחז כוס יין בימינו ושמן ערב בשמאלו, מברך על היין ואחר כך מברך על השמן. עכשיו מי שלא מבין, השמן זה בעצם מעין בשמים, בדיוק. בית הלל אומרים אוכל שמן ערב בימינו וכוס יין בשמאלו, מברך על השמן. פה יש משהו מדהים, איך אתה נגב את הידיים? תראו איך הם נגבו את הידיים ותחו בראש השמש. מקום טוב נגב את הידיים. אבל מה, אם היה השמש תלמיד חכם, זה לא נעים, תלמיד חכם הולך עם בוסם, אפטר של כזה ריחני, יחשבו שהוא... אז כתוב, אם היה השמש תלמיד חכם, אז מה עושים? תחו בכותל לפי שאין שבח תלמיד חכם שיצא מבוסם. אני לא חושב שנושא זכויות האדם ביחס לשמשים. אני כן אעיר שמה אנחנו בעצם רואים, שיש פה מחלוקת בית שמאי ובית הלל על הסדר של היין ושל השמן. עכשיו אי אפשר להגיד בוודאות שהיין זה היין של אחר המזון או של ברכת המזון, אבל זה לא רחוק הדבר הזה, שאני לא יודע לגמרי להסביר את המחלוקת, אבל אני כן רואה שהמחלוקת בעצם הסדר של הנר, של הפסמים והמזון, או פסמים והיין, הוא לא קשור בעצם להבדלה. זו מחלוקת אולי במסגרת המזון. ומה אתה מחזיק ביד ימין? מה שעליו, תברך את הברכה הראשונה, בדיוק. עכשיו, זה כמובן, בתוספתא לא יתאים לרבי מאיר, כלומר, לכן לא צריך להתפלל, שלפי בית הלל, קודם מברכים על ה... לא, זה מתאים בדיוק, סליחה. קודם מברכים על הפסמים ואז על היין, לפי בית שמאי קודם על היין, וזה בדיוק דומה לדברי רבי מאיר, ואז נראה אם מי שרוצה לקשר לתוספתא שההסבר הכי פשוט הוא שבעצם במשנה ברכות הרושם שעולה הוא שיש פה שלוש מערכות ברכות שלא משתלבות בכלל באופן אינטגרלי אחת בשנייה. הסדר שמציעים לך, יש ברכת הנר שהיא פשוט ברכה עצמאית, יש מזון ופסמים שצריך לדון בסדר הפנימי שעבד, יש ברכת הבדלה, בעצם ההבדלה עובדת בפני עצמה. מה זה קשור למוצאי שבת שלך? אני אזכיר שיש דיון בפוסקים האם כשיהודי הולך לבית כנסת, מתפלל מערב, קורא מגילה ומבדיל רק אחרי המגילה, האם הוא יברך בורא מאורי האש לפני קריאת המגילה כשמדליקים את האור? זה בעצם, זה מחלוקת בפוסקים, פוסקים הלכה למעשה, תגיד לכם מה עשו אצלנו, שלא, מברכים את הנר אחר כך עם ההבדלה. אבל יש פוסקים שסוברים שהיה צריך, כמו במוצאי תשעה באב.
אני הייתי בבית כנסת בקדומים והכריזו בבית קודם ההבדל, קודם נר ואחר כך תבואו לבית כנסת.
באמת? באמת, יפה. אז זה מחלוקת. במוצאי תשעה באב, כשאין עלו הבדלה, מה אנחנו באמת עושים? מדליקים נר בבית כנסת, עם תשעה באב חל במוצאי שבת, סליחה, כן? מדליקים נר ומכין בורא מאורי האש לבד. עכשיו זה נראה חזק במשנה ככה, כאילו ברכת הנר פה נראית ברכה, ברכה עצמאית. גם הפסמים, אני חוזר בבית הלל וגם בבית שמאי, לא רק תוספתא, קשורה למזון. לעומת זאת שאני הולך לתוספתא, אני באמת מגלה ברב יהודה כנראה התבוננות אחרת על האינטגרציה בין החלקים השונים, שכן רב יהודה דבר ראשון אומר תפריד בין המזון לבין ההבדלה.
אנחנו הזכרנו את המדרש בעניין של גילוי אש במוצאי שבת, וכן אנחנו, זה לא קשור.
אני עוד לא הזכרתי את זה פה. אתה רוצה להזכיר את זה, אתה יכול את הראשון.
שבוע שבת.
כן,
שבוע. זה קשור בכלל לא.
זה קשור מאוד. בוא נתקדם ונגיע לזה, בסדר? אבל בוא נראה בתוספתא. קודם כל יהודה אומר, מזון והבדלה הם בקצוות. מה שאני הייתי אומר, שברור לו שהוא יפריד ביניהם, ופה באמת יותר מתעוררת השאלה האם הנר והפסמים יכולים מה לעשות? להתערות עם ההבדלה? או אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה, אני לא יכולה לחתום על זה, אבל אותו מנדה אמר שזה בית הלל בתוספתא ובבבלי, שקודם בסמים ואחר כך מאור. אז כאן מה אנחנו רואים? שהוא משמר שהפסמים צמודים למי? למזון. יש להם מזון ופסמים, אז נר והבדלה. אני חושב שדי מסתבר שהתמונה שרואה לנגד עיניו זה תברך את זוג הברכות של המזון ואז את זוג הברכות של... ואז הדבר הזה בעצם כן יותר קושר את הנר למי? להבדלה. בעצם שתי הברכות של... יש שתי ברכות של סעודה שלישית ושתי ברכות של מוצאי שבת. לעומת זאת, שיטת בית שמאי, שקודם המזון ואז נר, ואז בסמים, ואז מו... פה זה פותח שאלה גדולה מאוד על הבסמים, כי הם ניתקו, זה בעצם, אחרי שאני מנסה למכור לכם שעה בערך, איך הבסמים קשורים במזון ולא בהבדלה, פתאום מה אנחנו רואים? שהוא ניתק בין המזון לבין הבסמים. מצד שני, גם, אז מה זה אומר? כי הפסמים האלה, פה יש את הדעה שזה פסמים של מוצאי שבת. האם היה להם חשוב להבדיל בין הנר לבין ההבדלה? כלומר, הוא הקריב את הפסמים כדי שזה ישמור על העצמאות של הנר. אבל בגדול, יותר בולט ברב יהודה, באמת אותו תהליך שוודאי קרה אחר כך, שהם מתחילים מה לעשות, בבית שמאי, מה הם מתחילים לעשות? מתחיל להתערבב אחד בתוך השני. אז אני מסכם לגבי ברכת הנר. במשנה די בולט שברכת הנר עומדת בפני עצמה. לעומת זאת, בשיטת רבי יהודה בר תוספתא, בשיטת בית הלל, יכול להיות שהנר באמת כבר יותר קשור להבדלה. עכשיו, כדי לעמוד על טיבו של ברכת הנר, אני מציע שנצא למסע קצר בתוך הסוגיות, וננסה לעמוד על עיקרי הדברים עוד היום. בשבוע הבא נמשיך בהבדלה. אבל ברכת הנר היא כאמור ברכה, ברכה עצמאית לגמרי. היא מופיעה בסוגיות ומסכת ברכות שהמשנה והתוספתא, אני רוצה קודם לנסות לראות מה הרושם שעולה מהם. אנחנו לומדים שם כמה דברים על, 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 על עצם הנר הזה. זה מתחיל במשנה. שם המשנה אומרת כך: אין מברכים לא על הנר ולא על הפסמים של גויים, ולא על הנר ועל הפסמים, ולא על הפסמים של מתים, ולא על הנר ולא על הפסמים שלפני עבודה זרה. יש פה ממש זוג, הנר והפסמים הולכים ביחד. מה שאנחנו מגלים, אסור שהנר והפסמים האלה יהיו לא של גויים, לא של מתים, לא של עבודה זרה, אלא בעצם שמי הם צריכים להיות? שלנו. בוא נגיד ככה, שלנו. ואז המשנה ממשיכה: אין לברכים לנר עד שיאותו לאורו. גם מה המשנה מחייבת? שאתה תפגוש את את הנר הזה, שאתה תהנה ממנו, כן? עד שיאותו לאורו. זה מה שהמשנה אומרת. מה נראה לכם הדרישה הזאת? לשם מה צריך שיאותו לאורו? מה זה נותן לי? אז אלי אומר, ברכת הנהנין.
זה ברכה למטלה.
יש לי שאלה, למה אתה צריך לברך את ברכת הנהנין רק במוצאי שבת ולא ביום שלישי, לא הערב, תראו, פלורסנטים ארני שם לנו, כן? למה לא לברך את זה? זה נראה קצת משונה. קצת שני, אתה אומר, היאות הוא לאורו, מה נשמע? שצריך ליהנות, כן?
למה לא לתת גרעי המסמנת שיאות הוא לברכה?
זאת שאלה טובה, כן? אני יכול...
אם זה...
לא
עכשיו
כמה
נעה,
זה חוויה. יכול להיות בקד שבח גם, כמו ברק. דברים אחרים שצריך לראות כדי לברך, זה לא הנעה, זה חוויה.
זה מצווה לא כן.
נכון,
זה מצווה לא כן.
כל בקד השבח.
אז שבח, מצווה והנעה. יש עוד משהו להציע?
לא, אם זה שבח אז לא יהיה אותו, לא צריך ליהנות.
כן. תראו, אין לי מושג איך נפל לי בדף הלכה למדלת בתוספתא, אבל תקשיבו בעל פה, בסדר? היה לו נר תמון בתוך חיקו או בתוך פנס, רואה את השלבת ואין משתמש לאורה, משתמש לאורה ואין רואה את השלבת, אין מברך עד שיהיה רואה את השלבת ומשתמש לאורה. הששית, אף על פי שלא כפתה, מברך עליו. נר של גויים אין מברכים עליו, ישראל שהדליק מגוי וגוי שהדליק מישראל מברך עליו, ממתי מברך עליו? מי שתחשך לא בירך, מי שתחשך מברך כל הלילה, לא בירך כל הלילה, אין מברך. וקודם כל ברור שזו ברכה מיוחדת של מוצאי שבת. מה שאנחנו רואים בתוספתא פה בצורה מאוד מאוד בהירה, זה שהתוספתא דורשת גם לראות את השלהבת וגם
להשתמש
לאורה. זה ממש ביטוי שאנחנו מכירים אותו מנר חנוכה, וזה אומר פה שני דברים: אבל אתה צריך לראות את הנר עצמו, וגם אתה צריך להשתמש בנר. כמעט הייתי אומר, יש פה בעצם שני דינים. דין אחד אומר אתה מברך על הנר, והדין שני אומר שאתה נהנה. עכשיו, מה טיב הנהנה הזה? עכשיו כאן לכאורה, כשלומדים רק את מסכת ברכות, ולא יודעים את מסכת פסחים, אני יכול לומר שהגמרא מביאה ברייתא עם מושג שבברכות הוא מתפרש באופן מסוים, ונראה שהגמרא מנסה למשוך את ברכת הנר למקום ההוא. זה המושג של נר של שבת. הגמרא מביאה ברייתא, לא נמצא בתוספתא הברייתא הזאת דרך אגב, אבל הגמרא מביאה ברייתא, שם הברייתא אומרת, ואני מקריא לכם: תנור הבנן, אור של שבת מברכים עליו, ושלא שבת אין מברכים עליו. שאלת הגמרא, מה היא שבת ומה היא לא שבת? היא אומרת ככה: הנה, מה לא שבת מחמת מלאכה, אפילו ממלאכה דתרה, ותניא אור של חיה ושל חולה מברכים עליו. אמר נחמן בר יצחק: מה היא שבת? ששבת מחמת מלאכת עבירה. תניא נמי אחי, הששית שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו, למוצאי שבת מברכים עליה. כן, המושג הזה גם הופיע אחר כך בדברי הגמרא ביחס לנר של גוי, שלא הסברנו אותו קודם. נוכרי, תנו רבנן, נוכרי שהדליק מישראל וישראל שהדליק מנוכרי מברכים עליו, נוכרי מנוכרי אין מברכים עליו, מה ישנה נוכרי מנוכרי לא, זה לא משום זה לא שבת. עכשיו, המושג הזה, נר של שבת, שמופיע פה בסוגיה, הוא מתפרש שמדובר בנר שלא הדליקו אותו בשבת. עכשיו, נר של גוי, לגוי מותר להדליק נר בשבת, שלא לכם טעויות, אבל היות ולו יהודי היה מדליק נר בשבת, זה היה נחשב מה? מלאכה. אז אנחנו לא יכולים על הנר הזה לברך במוצאי, במסגרת סוגיות ברכות, זה נר שההדלקה שלו היא באיסור. ולכן, אם אני הדלקתי לחיה, זה היה פיקוח נפש, אז הנר הזה, נר שמותר לברך עליו. מה שנראה, ומיד נראה שגם הגמרא שיוטו לרוב מנסה למשוך לשם, זה שממש, כמו שנאמר קודם, היות ושבת הוא לא זמן של נרות, תרשו לי להוסיף, המשנה בשבת אומרת לא רק שלא מדליקים נר בשבת, אלא מה לא עושים עוד בשבת? הם לא משתמשים לאור הנר. מי שצריך תזכורת, בוא אני אקריא את זה. משנה בשבת, פרק א' אומרת, אני מקריא, המשנה אומרת, בבקשה, ולא יפלט כליו ולא יקרא לאור הנר. באמת אמרו החזן, רואה איכן תינוקות קוראים, אבל הוא לא יקרא, כיוצא בו לא יוכל עזב עם עזב נר גל עבירה. אז נר לא רק אסור להדליק אותו, גם אסור לפעול לאורו, אסור לעיין לאורו. למה? כי מה אתה יכול לעשות?
להטות,
כן? עכשיו, כשאני מצרף את המשנה בשבת יחד עם דברי הגמרא על אור של שבת, בעצם מה אני מגלה? שהנר הזה הוא באופן ברור, השפה, בוא נקשיב לשפה, היא קשורה בעובדה שעד עכשיו היה אסור להדליק נרות ולהשתמש לאור הנר, ועכשיו מה קורה? מותר, כן? כשאני הולך לעד שיעוטו לאורו, הגמרא לא רוצה לקנות את מה שאלי אמר פה. הגמרא אומרת, אני מקריא, זה גמרא בברכות שם בהמשך, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, לא יאותו יאותו ממש, לא צריך באמת ליהנות מזה, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאוריו, אפילו בריחוק מקום, וכן אמר רבה שהיא בריחוק מקום שנינו. בעצם הגמרא מנסה לסרטל בתוך הסוגיות של פרק שני בברכות, שלא צריך, זה לא ברכת הנהנים, כי אני נהנה מאור, לא צריך ליהנות ממנו בפועל, לא צריך לשבת ובכוונה להשתמש באור הנר, אלא זה אומר שאני נמצא במקום שמעכשיו אני יכול ליהנות מאור הנר. אם אני מצרף את הדברים יחד, בשבת לא תעברו אש בכל משרותיכם ביום השבת, בשבת לא מדליקים נרות. מה שעולה בבירור מהספרות התנאים, לא רק שלא מדליקים נרות, אלא גם לא עושים פעולות שזקוקות לנר. במוצאי שבת אני עכשיו עומד בפני נר, שהנר הזה לא עברו איתו עבירה של חילול שבת, אז מה הוא מסמל? שעכשיו אני נמצא במועד שבו מותר להשתמש לאור הנר, וממילא אני מברך על זה. בוא נאמר, אם קודם שאלנו האם טקס הנר קשור בהבדלה או לא, מה נראה מהסוגיות של הבבלי בשבת? אני חושב שקשור בריבוע. הנר הוא הסמל המובהק של משהו שלא עשיתי בשבת ושעכשיו אני עושה. עכשיו יכול אדם לשאול, למה מכל הדברים בעולם אמרו דווקא נר? יכולו להגיד באותה מידה מה תעשה? תבשל גם אש.
אבל אנחנו בסעודה וחשוב,
אבל מה אנחנו בסעודה? לא סברו אש בכל
משמעות לכם?
לא,
אבל למה לא נדרוש להדליק נר אלא רק ליהנות מנה? זה יותר חזק,
יותר חזק. יש גפורים בבית, נכון? כלומר, אני לא יודע אצלם איך הנר הולך. אני יכול אבל להגיד שהשפה הזאת, כן, היא שפה שזה, א', בבירור זה קשור באיסור המלאכה. זה כאילו מלאכה סימבולית. כמו שנחזור לבאג, הדבר הכי סימבולי, שבחרו מכל המלאכות שבת, תדליק את הנר ותחדול, כן? לא תברו אש. אתם יודעים את הפרדוקס, יש לי ארבע תנאים ש... הברה ללב יצד. אבל זה כמעט המלאכה היחידה שהתורה ציינה במפורש את זהותה. עכשיו, אני מסכים שהאש הוא סמל. נדבר על זה שרגעי ביקש. נרחיב בזה. האש הוא סמל של הטכנולוגיה, של היכולת של שינוי המציאות, של פעולה. כמו, האש מאפשרת לעשות הרבה מאוד מלאכות, כן? זה לא סתם גם המיתוסים על שמירת האש, גם האש צריך לשמור עליו, שהוא לא ייעלם, כן? אבל האש הזאת לפי היוונים, אני צריך לגנוב אותה מהאילים, לא פחות, כן? כי זה בכלל, זה נותן לאדם כוח כמעט אלוקי. הוא נראה בעגל אותו, שרגעי, הקב' ברוך הוא נתן לנו את זה. אנחנו לא כמו היוונים שצריך לגנוב, הוא נותן לנו. אבל זה כוח מדהים, הכוח של האש, כן? זה כאילו הסמל של כל מה שבני אדם יכולים לעשות. קחו את האש מבני אדם, לקחת מהם כוח היצירה. אני אומר, בלשון ימינו, תקחו את החשמל מאיתנו, אנחנו קורסים. סקת חשמל זה כיבוי המציאות האנושית.
כמעט קרוב
טלפון. כמעט לא קחת טלפון, כן, נכון. כמעט שהרשת קורסת לשלוש שעות, חמון הריקסלם. כן, בוא, אתה צודק. עכשיו,
יש אפשרות שאותו האש ניתן להסתכל עליו בשני מובנים שונים, ביציאתו ובתחילתו.
בוודאי שאפשר
לעשות. בתחילתו הוא כאילו עניין של כבוד שבת מבחינת האור שהוא
יכול להיות
לעומת מה שאתה מציין עכשיו.
בהחלט זה יכול להיות. מה שאני אסכם, כאילו הצליל כשאני למדתי סוגיות בברכות, הצליל שאני שומע הוא אור של שבת, שלא הדליק אותו גוי במוצאי שבת, אתה לא באמת צריך ליהנות, זה לא בכלל הנאה שלך. אז זה כאילו, זה הסמל של הייתי אומר, צאו לדרך, תתחילו לעבוד, כן? שאני מתחיל, אני בעצם עושה דברים סימבוליים שלא עשיתי בשבת. זה לא מקרה, אני לא בעד אישון, אבל אני זוכר את החבר'ה בצבא, הסיגריה במוצאי שבת.
אין שתוקים לא מבזילים,
זה, כי גם התקיעה זה לצאת חזרת למלאכה. זה נכון. אבל כאילו השתמשו באש כמעין איזה סמל, השבת יצא, זה עדיין לא מסביר למה לברך בורא מורה האש, כן, זה לא מספיק, אבל אני כן אומר, הנר משולב בטקס יציאת השבת, אני מראה שהשבת יצא, כי אני עכשיו עושה משהו שבשבת לא עשיתי אותו. כן, בבקשה.
יש פה שני דברים, יש פה גם את העניין של ההדלקה וגם העניין של השימוש, בעצם תדיבות בעיקר על העניין של השימוש, לא דווקא ההדלקה.
נכון, במסכת ברכות לא כתוב בשום מקום שצריך להדליק את הנר במוצאי שבת, זה יכול להיות נר שדלה כל השבת, רק שלא יהיה נר שהדליקו אותו בשבת, רק זה לא, ככה רש"י בברכות אומר, מה זה נר אור שלא שבת? הוא אור שהדליקו אותו בשבת. כלומר, אבל גם ההנאה מאורו זה לא משהו שאתה עושה בשבת, לא לוקחים שתי מטבעות, משהו שונה גמר, מתחילים להסתכל, לא רנר, זה לא משהו שאתה עושה. אבל כשהולכים לפסחים, אנחנו מגלים שיש שם כיוון אחר לגמרי, ממש לגמרי, והשפה של מסרת שבת, מכניסים את השפה הזאת על ידי זה שאנחנו מצרפים עוד יום שבו צריך להדליק את הנר, סליחה, לברך בורא מורה האש. וזה הגמרא בנונגים על עמוד ב', מי שיש לו גמרא פסחים שיפתח, אז גם בדפים. שם הגמרא אומרת, תראו, אומר רב יהודה אמר שמואל, זה מיד אחרי המשנה, ארבע שורות, אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הואילו תחילת בריאתו. אין פה שום שפה שמדברת על הפעולה, על המלאכה, מה מעניין אותה? האור נברא במוצאי שבת, אז אני מברך בורא, תקשיבו לקישור, בורא מורה אש על מה שנברא במוצאי שבת. אז יד מבינים, וצריך לראות את האגדתות כדי לפענח את השפה. זה באמת מדהים שהאור נברא במוצאי שבת, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לליל יום ראשון, הראשון של ימי הבריאה, או שהוא מתכוון אחרי שנגמרו ששת ימי הבריאה, אז האור נברא. עכשיו, היות וזה מתואר לא כיום ראשון, אלא מתואר כמה? מוצאי שבת. זה נראה ברור, הוא מחוץ לששת ימי הבריאה. בעצם, האור נברא, שמואל פה אומר, מתי האור נברא? אחרי שהבריאה הסתיימה. אבל מה הכוונה? מי ברא אותו? אז נצטרך להגיע לאגדתות, אבל פה ברור שזו ברכה של מוצאי שבת, שאיכשהו קשורה במה? האור נברא, לכן אני אברך. ברקע זה אומרת הגמרא, אמר לי הוא סבא, ביתם הרבא בברכנה שקויך, כן, יאשר, וכן אמר רבי יוחנן, ואז מתחיל דיון, האם גם המסורת ארץ ישראלית, רבי יוחנן, האם גם הוא חשב ככה? כן, והגמרא מביא הסיפור, שאמר לי הוא סבא, ביתם הרבא בברכנה, וכן אמר, סליחה, אולה ברך עם חמרה, ואז ילווה ושקיל, ואז ילווה מנינה, ורבא בברכנה משמאלה, אני זוכר כי ילד שהיינו נוסעים בכביש לבית לחם לגוש עציון, איך היית רואה את החמור עם הערבי רוכב על החמור והנשים שלו הולכות לידו ברגל, כן? פה יש שיעור, הרב על החמור ושני התלמידים הולכות לידו ברגל. אמר לי רבי אבא לאולה, ודאי גם ריתו משמי די רב יוחנן, הם הולכים לרואה מוצאי שבת ומתחילת בריאתו, הדרו לך זה מבאר ובכן הבישו, תורה שהוא כועס עליו. אמר לי, ענה, לבה אמרינה, אתה סילפת. אלא האמרי, דתני תנא כמדין, רבי יוחנן בן שמעון אלעזר אומר, יום כיפורים שחלות בשבת, במקום שמור של הדליק מדליקין, אבל זה בכלל לא נאמר, יש פה הכחשה מוחלטת שהדבר הזה היה מקובל על רבי יוחנן, ואומרת הגמרא, אני מדלג פה קצת על הכף, ואינו כמן סבוע, כעד אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי יוחנן, מברכים על האור בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכיפורים. וכאן מה אנחנו מגלים? ששמואל אומר שמברכים על האור רק במוצאי שבת, ואילו רבי יוחנן אומר שמברכים על האור גם במוצאי יום הכיפורים. זה באמת מעניין שזה מסורת בשל רבי יוחנן ושל רבי בנימין בר יפת. מי שיעיין בגמרא בברכות אפלמת ח' עמוד ב' יראה מה הגמרא חושבת על האיחוד של המסורות של רבי בנימין בר יפת. היא יורדת עליו, חבל על הזמן, לא מקשיב בשיעורים, לא חוזר על השיעורים, מסורות שלו בברכות לא שוות הרבה, אבל הוא בעל המסורת. לעמיתו של דבר, מה שאנחנו בעצם רואים פה, זה פיתוח של שתי תפיסות שונות לגמרי על ברכת האור. השיטה של רבי יוחנן, שזה גם מוצאי יום הכיפורים, היא שיטה שמה מדגישה? שזה ממש את היסוד של הגמרות בברכות. זה היות, וזה ברכה שקשורה בהבדלה, אז גם יום הכיפורים אסור במלאכות אוכל נפש, אז האור אסור בו, שיהיה כמו שבת או בלשון אחרת. שיטת רבי יוחנן באופן ברור רואה את ברכת הנר כחלק מטקס ההבדלה, המעבר מיום שהאש הייתה אסורה ליום שבו האש מותרת. אני מבטא אותו באמצעות הנר. זה שיטת רבי יוחנן. לעומת זאת שמואל שמתעקש שזה בגלל תחילת בריאתו, אין איזה קשר למוצאי יום הכיפורים, אבל לשון אחרת, שמואל לכאורה חולק על כל מה שמתואר בגמרות וברכות. הקו הזה לא מקובל עליו, הנושא הוא לא, אליבא דשמואל, הוא לא איסור המלאכה שהנר מבטא אותו, או אלא תחילת בריאתו. בעצם באיזשהו מקום השאלה שהתעוררה פה, האם הנר הוא חלק מההבדלה או ברכת מוצאי שבת, יושבת יפה על המחלוקת הזו. רק מה, למה הגמרא הולכת? וזה היא תסבך את החיים שלנו, כן? עוד לא הסבר גם למה זה ברכת מוצאי שבת, כי הגמרא תגיד שיש את שניהם, והיא גם תציע נפקמינה ביניהם. כי מה אומרת הגמרא? מי טבעי אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת ולתחילת בריאתו, וכיוון שרואה מברך מיד, רבי יהודה אומר סודרן על הכל. אז אומר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, לא קשיא, כאן באור ששבת, כאן באור היוצא מן העצים ומן האבנים. עכשיו, הביטוי אור ששבת מופיע פה בדומה למה שהופיע במסכת ברכות, רק שכאן הוא גם מקבל משמעות חדשה, משמעות חדשה, וגם הוא מוסב לגמרי על שיטת רבי יוחנן. מה נאמר פה? במוצאי על אור היוצא מן העצים ומן האבנים אפשר לברך רק במוצאי שבת ולא במוצאי יום כיפור. מאיזו סיבה? כי זה בריאה. לא, להקות השם שלי הוא ליכטנשטיין. למי שלא יודע מה זה ליכטנשטיין, אבן נר. מה זה אבן נר? זה מה שמתואר פה, שלוקח שני אבנים ומוציא בריאה. כן, זה מוציא בריאה, וזה מוצאי שבת. אבל מוצאי יום כיפור חייבים אור של שבת, אי אפשר על בריאה חדשה. ובמילים, ומה זה אור של שבת פה? זה אור שלא הדליקו, לא, בזה ברכות זה היה שלא הדליקו אותו בשבת, פה זה שלא הדליקו אותו במוצאי שבת, מוצאי יום כיפור. כוונה אם כך, מתי הדליקו אותו? בערב יום כיפור. כלומר, הדליקו נר בערב יום כיפור, הוא דלק לאורך כל יום הכיפורים. אני חוזר, וגם לא נהנית מאורו כל יום כיפור, כאילו אסור לקרוא לאור הנר, אסור לפעלות כלים וכולי. עכשיו במוצאי יום כיפור הנר משמש אותך במה? בהבדלה. במוצאי שבת לעומת זאת אומרים לך, שם זה מביא תחילת בריאתו, ו כאן הגמרא בעצם אומרת, במקום שזה יהיה מחלוקת רבי יוחנן ושמואל, בוא נשתמש בפשרה הזאת ונגיד כשניהם, וכך אומרת הגמרא, תן אחד הוא יוצא מן היצים ולהבנים מברכים עליו, תן אחד אין מברכים עליו, להקשיא. כאן במוצאי שבת, כאן במוצאי יום הכיפורים, כשכאן בעצם מבחינת הסוגיה יוצא שיש בעצם שני דינים. יש דין אחד שרואה את ברכת האור כחלק מברכת ההבדלה, וזה במוצאי יום כיפור, וכדי שתהיה חלק מברכת ההבדלה הוא היה צריך להיות בשבת. בוא, אני רוצה קצת להסביר את זה. זה נר שביום כיפור לא נהנית לאורו, ובמוצאי יום כיפור אתה נהנה לאורו. הנה, רואים בעיניים, הנר הזה מסמל את הפערים. אבל אם אני מביא משהו שלא היה ביום כיפור, הוא לא מסמל כלום. כלומר, מדברי הגמרא בפסחים עולה, כשכדי שהנר ישמש אותי כנר מבדיל, אתה לא יכול להבדיל בין משהו שלא קיים למשהו שאין. זה חייב להיות בין אותו דבר שיש לך יחסים שונים אליו. זה הנר של מוצאי יום כיפור. הוא דין בהבדלה.
זה הדלקה, זה שלא
יהיה מוכר לי
להדליק. עכשיו אני מדליק,
למה זה לא יהיה? מצוין, עכשיו אתה פה בא ואומר, אם הדלקתי, עצם העובדה שאני מדליק את האש, מה זה מראה? זה יכול להיות טוב, אבל הגמרא לא אומרת את זה. זה באמת מעניין, כאילו הוא לא היה. ולמה? כי איך הגמרא מתייחסת לאור שיוצא מן היצים ומהאבנים? היא ממש מתייחסת אליו כמה? כבריאה. הוא לא היה קודם, שים לב. אני חושב שרובנו לא חושבים ככה. האמת, איך החזון איש התייחס לחשמל? זה נולד. מה בעצם הוא חשב? שזה לא היה קודם. אנחנו יודעים שזה לא ככה, אנחנו יודעים שזה תמיד נמצא, כן? רק זה אישם של כמה תמיד את החלקיקים, אבל הוא חושב שזה לא היה. הוא חושב, כן? זו אותה תפיסה, אבל כאילו, אני מסכים איתך שהיה מקום להגיד, הפוך, הדלקת הגפרור, וואו, אין לך משהו יותר מדהים מזה, כן? אבל אני חושב שצריך להתרגל לרעיון שההבדלה היא בין דברים קיימים, ולהתרגל לרעיון שלא רק שהדלקת הנר היא בעיה, גם להשתמש לאור הנר היא בעיה. אנחנו לא כך רגילים לזה, כי אנחנו משתמשים לאור החשמל. אבל צריך להתרגל לרעיון הזה, שזה בעיה להשתמש לאור הנר. עכשיו, במוצאי שבת, לכאורה, יש, הייתי אומר, לא תחילת בריאתו בלבד, אלא במוצאי שבת, מה יש? את שניהם. כלומר, אני מדבר בריס, ממוצאי שבת, יש שני דינים, לכאורה. זה מה שאנחנו היינו אומרים, כאשר הגמרא פה מביאה מחלוקת בין רבי לרבי חייא. רבי מפזרן, רבי חייא מחנסן, ועוד מפתה להציע, שרבי שמפזרן, כלומר לא היה מברך את ברכת בורא מורה האש דווקא בצמוד להבדלה, אז הוא רואה אותו כברכת מוצאי שבת שלא משולבת בטקס ההבדלה. לעומת זאת רבי חייא שמחנסן רואה אותם כמה? כן, יחד. אני כבר יכול פה מישהו להגיד, מוצאי יום כיפור יותר מסתבר שמה צריך להיות? שיהיו יחד. במוצאי שבת יש לו קיום גם בנפרד. מצד שני, אם במוצאי שבת יש שני דינים, אם במוצאי שבת, מה אתה יכול להגיד? אז גם עדיף, כן? אבל בגדול מסתבר שהמחלוקת שלהם היא באמת עד כמה הוא מצורף להבדלה או לא. מבחינת, אם הוא בא לסמל את השוני שהיה כשהנר היה לפני בשבת לבין היום, או באיזה מידה מה הוא בא לסמל, פשוט אני מברך על תחילת הבריאה. עוד לא הסברנו מה בדיוק טיב הברכה הזאת. רק בגלל השעה אני רוצה לומר שדומני שבירושלמי יש כיוון שלישי להבנת ברכת הנר, וזה בירושלמי שצמוד ל... אין מברכים על הנר עד שיראותו לאורו, כן? ואני רוצה רק להקריא לכם אותו. הירושלמי אומר, אני מקריא, אני מיד אגיד לכם איזה שורה, בסדר? אני לא זוכר בעל פה, אבל אני מיד אגיד לכם. זה רק לפני כן, קודם כל מחלוקת שמואל ורבי יוחנן מובא גם בירושלמי באופן מאוד מאוד בולט. שמואל, אני קורא, יש פה תיאור של הרעפים שהקדוש ברוך הוא הקיש אותם, נקרא את זה בשבוע הבא, אבל רק נאמר ככה, שמואל אמר, לפיכך מברכים על האש במוצאי שבתות שהתחילת בריאתה. רב הונא בשם רבי אבאו ובשם רבי יוחנן אף במוצאי יום הכיפורים מברך עליה שכבר שבת האור כל אותו היום. אבל פה זה גם, זה בולט מאוד, רק שאין פה את השני דינים, את השלום שהבא, התפיסה של שמואל היא תחילת בריאתו, ולכן זה רק במוצאי שבת, ואילו התפיסה של רב יוחנן, הארץ ישראלי, שזה בגלל האיסור מלאכה, אז גם יום כיפור. עכשיו, הכיוון שלישי לדעתי עולה בירושלמי שורה 218. אין מברכים על הנר עד שיראותו לאורו, דרש רבי זעיר ברייד רבי אבאו, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואחר כך ויבדיל אלוקים בין האור ובין החושך. זה המקור ל... עד שיראותו לאורו. בוא אני אומר את זה אלי, עכשיו אני אעשה לך הפוך על הפוך. אלי אמר קודם, זה ברכת הנהנים, בכל מה שאני אמר פה זה ההפך. קודם, וירא אלוקים את האור, ורק אחר כך ויבדל, או בלשון אחרת, בברכת הנהנים צריך לברך לפני שאתה נהנה. בברכת מורה היש, מה צריך לעשות?
נהנה ביחד.
קודם לראות, ואז עד שיראותו לאורו, זה לא להיות, זה ברכת הנהנים, אתה צריך ליהנות, אלא תהנה ואז תברך. ככה לפחות לפני משה מסביר את ה... את הירושלמי הזה.
היותו זה דיוק ההפוך ממה שבעצם הנר של שבת. הנר שבת אסור לראות לראות
מצוין, מצוין, כן? אבל כאן אני חושב שאני אמרת גם עוד כיוון שאנחנו נוכל לפתח אותו בעיקר כשנגיע לנוסח ההבדלה. וזה שמה שבעצם הירושלמי פה מאיר הוא שהאור שימש את הקדוש ברוך הוא בכדי להבדיל. תראה, עד עכשיו מה שמואל הדגיש? שהאור נברא במוצאי שבת. מצוין, שאלתי אתכם קודם. תראו מה זה מוצאי שבת, זה מצד אחד זה כבר אחרי ימי הבריאה, מצד שני האור עצמו, גם האור של יום הראשון נברא. פה ירושלים, במקום לקחת אותי לרעפים ולאבנים ולגפרורים של אדם הראשון, כן? הוא לוקח אותי לספירה אחרת לגמרי, הוא לוקח אותי לאור של היום הראשון. וכאן בואו נראה נתון מאוד מאוד פשוט, רק על זה כשאלה. אנחנו מתארים את ההבדלות בברכת ההבדלה, אנחנו מזכירים לא רק מבדיל בין קודש לחול, מה עוד אנחנו מזכירים? בינור לחושך. עכשיו אני אגיד יותר מזה, ההבדלה הראשונה בתורה, על מה היא מופיעה? אור לחושך. עכשיו פה נכון לשאול, אולי ההבאה של הנר היא מובד כבשביל, לא בשביל להראות שאני עושה מלאכה, ולא בשביל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, נראה אולי דברים אחרים שיש בכלל אור בעולם, שיש אש. אלא כל זה לפתח בפעם הבאה. אז מה בעצם הרעיון של כל הכיוונים האלה? פה אולי זה כלי הבדלה. כלומר, אנחנו צריך בעצם לשאול שאלה מאוד בסיסית שנגיע לנוסח ההבדלה. זה בדף הבא. למה אני מזכיר את כל ההבדלות האחרות? לכאורה היה די להגיד, נותן לי קרש לכל. וכשאנחנו, זה היה בדף יומי של אתמול. נכון? אף אחד פה לא נמצא במקום הנכון, כולם בשבוע בפיגור, טוב, בסדר, אתם נורמליים, כן? אבל היום עברתי בבוקר שיעור במכללה, ואחד מהתלמידים סיים בדף יומי של היום, ב-9 בבוקר, הוא היה אחד, הוא יקר, יחיד ומיוחד, יחיד ומיוחד האיש הזה. אבל בכל מקרה, בדף יומי של אתמול היה כתוב על מחשיכים שהולכים, אז הוא אומר לך, לא מבין, כל יש לחול. גם אנחנו, כשלא, בבית רוצים לפני ערבית, נשים בדרך כלל לעשות את זה, לא אומר, או לחושך ישראל להאמין, איך הוא בכלל באים כל התכנים האלה? אבל נשאר את עצמנו, כשנגיע לנוסח, זה אינטגרלי להבדלה, זה פשוט מה? למה זה שם? אבל מה שכן, כששמים לב, שהמבדיל בין אור לחושך נמצא ברכת ההבדלה, ואתה מביא נר, אולי הנר מובא בתור חיקוי של הקדוש ברוך הוא שהבדיל בין אור לחושך. אנחנו מבדילים, אולי אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. ההבדלה בין אור לחושך היא לוקחת את המופשטות שמבדיל בין קודש לחול ועושה הבדלה מוחשית. ואנחנו מדמים לבורא שהבדיל, אנחנו עכשיו מבדילים, באותו יממה שהבורא הבדיל, אנחנו מבדילים. ואם כך, אולי התפקיד הנר הוא להיות הבדלה בין אור לחושך, כמו שאומרים בברכה. אז ודאי, אם הדבר הזה נכון, זה אינטגרלי לגמרי למה? להבדלה. כלומר, אם שאלנו קודם, זה חלק או לא חלק. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם בכיווני חשיבה שיש לי. אני רוצה לבקש מכם לחשוב האם זה נכנס באגדתות. אני לא יכול ללמוד את ברכת האור ולשאול את משמעות הברכה הזאת, בלי לקחת בחשבון, ולא מצאתי מישהו שכתב על זה. אני בטוח שמישהו היה צריך לכתוב על זה. שזה קשור בין היתר אולי גם לשאלה של פולחן האש והאור שהיה באותו זמן. אני כבר אומר שבעיקר הדת הזורואסטרית, שהאמינה באל טוב ואל רע, שהם בדואליזם, שהאל הטוב מיוצג על ידי האש, על ידי האור, והאל הרע הוא החושך. האם זה נמצא פה ברקע? אני אגיד בצורה מאוד פשוטה, הדגש שהאור נברא על ידי בני אדם שיקו בשני אבנים, זה לא אולי אומר, זה אל? אתה עשית את זה. זה נמצא ברקע? להגיד שהוא נברא במוצאי שבת, הוא לא חלק מהבריאה, הוא אחרי הבריאה, הוא חלק מההיסטוריה, הוא חלק מהעשייה האנושית. זה נמצא, אני אשאל אחרת, האם ההבדל פה בין בבל וארץ ישראל, יש לו קשר לאיך שהתרבויות שסבבו אותם התייחסו לאור? אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל אני הייתי בטוח שמישהו כבר כתב איזה משהו, אבל לפחות רמבי לא מוצא אותו, כן? מה?
לפי זה לצורך נר של שבת. אפשר.
לפי זה עדיף, היוצא מן ה... נכון.
גם ראי עניין הבריאה, שהוא קדוש ברוך סיים את הבריאה שלו, אז עכשיו אפו ברא, אנחנו
מצוין. אז אני, מה שאני אומר כקריאת כיוון לשבוע, אני נתתי פה שלוש, בעצם שאלה אחת מרכזית שהייתה, זה חלק מההבדלה, או זה ברכת מוצאי שבת. שבעצם ראינו שלושה כיוונים, שהוודאי האחרון לא מפותח, אבל לדעתי הוא נורא מפתה בגלל המבדיל בין אור לחושך. נורא מפתה, כן? דיינו, מצד אחד, אולי זה בגלל שהיה אסור להשתמש לאור הנר בשבת, ועכשיו אני משתמש, זה מסמל את היתר המלאכה, זה מסמל את המעבר מיום קודש ליום חול. האם זה באמת פשוט ברכה של מוצאי שבת על האור? תראו בדף ששלחתי, יש דיון מאוד יסודי ברמב"ן. אני אומר בכנות, קשה לי לאמץ את המושגים שלו, זה נראה לי קשה, אבל נראה איך הרמב"ן ניסה להתמודד. הרמב"ן לא ממש ניסה לעשות סדר פה בבלגן הזה שנקרא ברכת האור. כיוון שלישי שעלה פה זה הכיוון שהוא חלק מההבדלה, שכדאי לקרוא את האגדתות. כלומר, אני אומר כקריאת כיוון למה שהוצא פה, האם הבבלי מספר את האגדת של אדם הראשון כמו שהם קוראות ארץ ישראל מספרים אותו? אני כבר אומר לכם, זה לא לגמרי אותו דבר, זה לא אותו סיפור, זה סיפור אחר. האם יש לזה משמעות? בסדר, אז זה מה שאני עושה פעם הבאה. אני רוצה להוסיף למקורות, יש גם פרקי דרב לזר שהרבה מאוד מצטטים אותו בפרק כף, לא שמתי את זה בדף, אבל אני אשלח לכם, תרצו, ששם הוא מדבר על זה. להיות והשעה 10, אני לא אגיד היום חומש, חוץ מזה, מה? להגיד? אני אגיד, אני אין בעיה, אני יכול להמשיך עוד, אני מכניס שתי, אנחנו אין לנו בעיה לדבר שעתיים.
אני מסתכל, אומרים שתמיד כמה פעמים, שיש איסור שיש
בנר שבת. נכון.
לא, התפקיד, של הנר שבת, זה כן להשתמש
בו. לאכול אורו, לא לפעולות מדויקות. צריך לשים לב. לא קוראים לאור הנר.
לא עושים דבר שצריכים... You have to look very carefully. So you might have to move the candle. זה תקן את הרבנן. אבל התפקיד שלו זה שימוש.
בוא קצת אני אשתולל קצת בשבילך, בסדר? התוספתא להשתמש לאורה. זה לא מזכיר נר חנוכה? מזכיר. עכשיו אני אגיד עוד משהו. אסור להרצות מראות כנגד נר חנוכה. מה עושים כנגד נר הבדלה? מרצים מראות. ממש, אתה, הבבלי אומר, לוקחים שני מטבעות דומים, לא הציפורניים. הבבלי לא אומר, ציפורניים לא מופיע בבבלי. ציפורניים מופיע בפרקי דרבזה. בבבלי מופיע מטבעות. כלומר, אתה מרגיש שהנר של הבדלה הוא אנטיתזה לנר, לנר חנוכה. נר חנוכה הוא נר של כבוד, ואילו נר של שבת הוא מה? נר של מוצאי שבת הוא נר של שימוש. שימוש. עכשיו, מהו השימוש? הוא שימוש מדויק. למה הביאו את הדוגמה שאסור להרצות? זה כמו שיש פעולות, זה פעולה מדויקת. הם דומים. הם דומים אחד. כשהם שונים אחד בין השני, אתה לא צריך נר בשביל זה, כן?
בסדר? לא, תהיה לאחות, שיכם נר.
זה נר עבודה.
זה נכון, אבל אתה לא צריך שאני אגיד את זה ככה. מי שכמוני כבר יש לו משקפי קריאה, אתה יכול לאכול בלי משקפי קריאה, אתה לא יכול לקרוא בלי משקפי קריאה. אתה צריך, הנר הוא אחר לגמרי. בסדר, עכשיו, נצטרך גם עוד קצת לחפור יותר במושגים של ברכות פרק ח'. עם הנר של כבוד. אנחנו נרחיב את זה פעם הבאה.
בזמנם, בתוך האוהל, אף אחד, אם זה לא היה יורח מלא, זה היה ממש חשוב. חושך, לא יכולנו לאכול.
זה נכון. עדיין, אתה לא תתן נר בשביל לאכול מרק, כן? אולי אתה רוצה לחפש את האטריה בפנים, אבל זה סוג אחר של אור. החשש הזה לא קיים. רק רציתי משהו על פרשת שבוע, זה ממש קצר, בסדר? אני רוצה לשחרר אתכם הביתה. אבל אני אגיד רק בקצרה, שאחד מהדברים שמקשים לקרוא את הפרשה הארוכה הזאת, זה לא רק האורך שלה, יש לנו ילד בר מצווה השבת בבית כנסת עם זה, הבן שלי שבת אחרי זה, הגומל שלא נולד שבוע לפני כן. אני מכין אותו לקריאה, אני לא יודע מה הוא עושה עם ביק לפקודי החודש, כן? אבל אתה כאילו חושב שזה אותו דבר. זה משהו, זה כמעט נשמע אותו דבר. לאמיתו של דבר, אני מציע לכם להשוות ולראות שמדובר לא בחזרה, אלא בתקבולת. גם זה תקבולת חייסטית. הסדר הוא שפרשת תרומה מתחילה בכלים, והיא פרשת כתיסה שקראנו השבת, היא הספיחים שלה, הספיחים האחרונים שלה זה בצלאל ונורי ושבת. פרשת ויקל פותחת בשבת, עוברת לבצלאל, ואז היא עוברת לעשיית המשכן. רש"י גם שם לב למה, להיפוך קצת הסדר עם המשכן והכלים, אבל בגדול הספיחים שבהם מסיימים את צבועי המשכן, הם פותחים את התיאור של העשייה בפועל. אתם תוכלו לראות עד כמה, תשבו ביניהם, תראו איזה תקבולת יש, אבל כאן עולה נקודה אחת קטנה שאני חושב שהיא מאוד מהותית. כן, בציווי של המשכן הוא בדרך כלל כתוב בלשון יחיד, ועשית 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 ועשית. עכשיו אתה הולך לפרשיות ויקל פקודי, וכל הזמן כתוב ויעס 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 ויעס. אתה חושב שמי שאמרו לו ועשית זה מי שכתוב עליו ויעס, רק הבדל אחד קטן. למי אמרו ועשית? למשה רבנו. מי זה ויעס? בצלם. זה לא משה, זה בכלל אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם. עכשיו כאן, בגדול, בעצם השאלה שמתעוררת היא, הציווי על המשכן נאמר למשה, בפועל לא משה עושה אותה. ואמרה שהיא עלה מאוד יפה על ההבדל בין נקודת המבט של משה לנקודת המבט של בצלאל. זה גם מסביר את השותפות שלהם. משה רבינו אומר, קודם כל תעשה אהרון. למה אהרון הוא הראשון? זה הלב הפועם של המשכן. אבל למה בסוף הציווי למשכן אומרים לו תצרף אליך את בצלאל? זה מסיבה מאוד פשוטה, משה רבינו כנראה יש רוח גדול, לא יודע מה הכישורים שלו בבניית כלים. בצלאל הוא איש מעשה, איש מעשה, ארמי אתה איש מעשה, מה תבני ארון ואז איפה תשים אותו בחוץ? אז איש המעשה יש לו מבט אחר. בעצם מה התקבולת בין הפרשיות האלה מלמדות? על השוני בנקודות המבט, ובעיקר איך אחד מזדקק לשני. הוועשית של משה הוא בא יחד עם הוויה של בצלאל, הם עובדים כצוות
שמיקים.
בוא נאמר ככה, משה, בלי משה זה סתם תערוכה במוזיאון, משה לבד זה יהיה חזון בלי שזה יבוצע, כן? שאתה יודע ביחד לצרף את איש המעשה לאיש הרוח, יוצא גם משכן יפה וגם משכן עם נשמה. וכמו שאמרת נכון, באמת יש פה גם צלע שלישית שאסור לשכוח אותם, וזה שהארון, שהמקדש, סליחה, הוא לא של בצלאל וגם לא של משה. שמי המקדש באמת? של עם ישראל. והם הצלע, וזה הצלע החשובה של התרומה. כלומר, עם ישראל מביאים את חומרי הגלם, וגם הם לא יודעים לבנות. בצלאל בונה, משה מכניס את הנשמה. והדבר הזה מאוד בולט בסוף הפרשה, שכן בסוף הפרשה כתוב והביאו את המשכן אל משה, את האוהל וכל כליו, מביאים לו את הכל, ואז וירא משה את כל המלאכה, ואז מי הקים אותו כמו שאמרת? משה. עכשיו רש"י שם על אתר תוכלו לראות מתאר שכאילו האחרים לא ידעו להקים אותו, ואני מניח שזה לא רק הכוונה שהם לא ידעו להקים אותו מבחינה פיזית, אלא הכוונה שהיו זקוקים לטאצ' המיוחד של משה רבינו. ולשון אחרת, הפרשיות האלה משוחחות סביב שאלה, הייתי קורא לה, מי בונה את המשכן? והתשובה שהיא נותנת הוא שכל אחד זקוק ותורם חלק משלו. קודם כל המשכן הוא של כולם. התורה היא לא של הרבנים, היא לא של החכמים, היא של כל היהודים. זאת אומרת, יש אנשים עם כישורים מסוימים. צריכים כל אחד להכיר בתרומה שהשני יכול לתת, גם בתרומה שאתה יכול לתת, גם זה שאדם לא יהיה עניו מדי, אבל גם תכיר במגבלות שלך. ותכיר במה שהשני יכול לתת לך, ואז יוצא משכן שעליו שוכן האוהל. הלאה טוב.